בווישור מרימים את המורל ומורידים מחירי ביטוח. להצעת ביטוח משתלמת חפשו ווישור או חייגו כוכבית 6835.
כל מקליטים או לא מקליטים?
מקליטים
את פרק המוסף עם פרי.
אוקיי, בסדר?
אני מחכה כבר רבע שעה, רק שיתחילו להקליט, כדי שנוכל לדבר על מה שלבשת היום. פרק שמתחיל לא בהרגלי הדיאטה שלי, אלא במכנס המאוד קצר, המאוד צמוד, שבאת איתו לפוד. טלטלים החדש,
טלטלים החדש. תסמן, תסמן רגע, תסמן.
חבל לך על הזמן שנסמן, כי אני הולך לשתול את זה כל ארבע דקות במשך, במהלך הפרק. בחלק על רפיח, בחלק על שיפה.
זה הפרק, זה הפרק, זה הפרק הזה שיגנב.
אתה דפוק?
כן, כן.
בוא. עשה לי טובה, יש לי כאן...
אמרתי לנדב, שהיום בבוקר ישבתי בבית קפה בשנקין, ועבר בחור צעיר על אופניים חמוד, ואמר לי, אסף, מזל טוב, תעזור לנו הצעירים. ואז בתור הומור, שלא תמיד מבינים את ההומור שלי, הסתכלתי וצעקתי עליו, לעולם לא! הוא הסתכל עליי מפוחד. והחברים שלי אמרו לי, אתה פשוט השתגעת, ואני לא יודע
החברים שלך, החברים שלך,
את הדברים שבא, אני...
החברים שלך אמרו
אין
לך...
אין פילטר.
אתה בסטארסטרק מהניצחון.
החברים שלך אמרו לך, תגיד, אתה במניה? והתשובה היא כן, אתה במניה, כן? לא, זה מה שבא לידי ביטוי גם באיזה...
פרי!
אוקיי.
אתם לא, הוא ממש לא פה.
אריאל שנבל הוא בן אדם כאן חובש כיפה.
הוא רציני.
מגיע מפתח תקווה עיר הקודש.
עכשיו בדרך למדתי דף כף בית בבבא מציע.
תשתדל כאילו...
זוטו של ים, עניינים.
תשתדל לגלוש בהדרגה לדיפרסיה, בסדר? אם אפשר, סף, בהדרגה, בפייד, אוקיי?
אתה יודע מה זה ריטר ספורט?
לא.
כן, זה שוקולד כזה מרובה, ברור שזה קשור לאוכל.
אכלתי הרגע, חפיסה.
חלית אחד או שתיים?
אחד באוטובוס.
אז אין מה לדבר על גלישה ממה ילד
לי אוכל. שוקולד שהוסיפו לו את המילה ספורט.
אוקיי.
למה?
זאת אומרת, זה הספורט.
כתוב, זה ספורט. אז
רק אני רוצה, בכל אופן, לתת קונטקסט לאירועים המביכים שכאן זה.
לא מביכים.
זה הספורט שאסף עושה.
ריטר ספורט.
ריטר ספורט, השוקולד שקוראים לו ספורט. ואני במקרה באתי לכאן אחרי שהזדמן לי לרוץ. משהו שלא קורה הרבה.
תראה, אני גם רץ.
משהו שלא קורה הרבה.
אני אגיד לך עם מה אני רץ. כן. מכנס גדול. במידה גדולה.
אם היית נראה כמו נדב, אבל אם היית נראה כמו נדב המסוכס,
שהוא מתבדר ברוח המכנס שלי.
טוב, אני בניגוד...
הוא משאיר מקום לדמיון.
בניגוד, א', אמר הבן אדם שהתחפש לרני רהב, בתחפושת ההיא.
ולבאז לייטיר.
כן, כן.
החלטתם כבר מה אתם מתחפשים לשם?
מכיוון שבניגוד אליך, אני טיפה פחות אקסיביציוניסט.
טיפה.
אני אבקש בנימוס.
רק רוצה להגיד שלך, מה שנחמד שהיום אתה ממש האקזיביציוניסט.
אסף.
אוקיי. הנח לי.
שנאפל צילם אותך.
אני מהמגזר שהביא אנשים כאלה כבר.
שנאפל צילם אותך מתחת.
תקשיבו, זה...
תשמע, זה שנאפל, זה כבר לא אני. זה, אתה יודע.
רגע, אנחנו כבר מקליטים?
זה בגלל שהוא יושב בצד שלך של השולחן, והוא קרוב אליך מדי.
מתי מתחילים את ההקלטה?
אני לא יודע כמה מזה אני אחתוך ואיך אני זה. טוב, אוקיי, אוקיי, די, 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 אסף, אסף, אתה יוצא לי כאן משליטה, אני חייב להחזיר את השליטה לידיים שלי, אחרת אני מרגיש לא טוב, אוקיי? אז אני מחזיר את השליטה לידיים שלי. זהו אסף זמיר, שהצטרף אלינו לרגל המאורע. שלום אריאל שנבל, מה שלומך? איזה דף אמרת
שלמדת בה? קצת פחות טוב.
בסדר, בסדר. הרבה מזה ייחתך, הרבה מזה ייחתך. אוקיי. עמית שרן לי רבע שעה איתך אחר כך, כדי לעבור כאן על ההתחלה. טל שלו, מה שלומך? מה נשמע?
סביר.
תודה שאת איתנו.
תודה שאתם נמצאים כאן.
את מקפידה לשבת במקום שאת שומרת לעצמך.
זו נכון. סוג של הפרעת קשב.
טוב, מה נשמע? מה שלומכם? אסף, אתה רוצה לספר לנו מה, איפה, אתה כבר ממלא מקום ראש העיר? התחלת?
ממלא מקום, כן.
וסגן.
ממתי?
סגן ראש העיר.
ממתי? ממתי? אתה כבר בתפקיד? אתה כבר בתפקיד?
אני בתפקיד, הושבעתי אתמול בערב.
יש לך לשכה וזה?
הושבעתי, היא עוברת כעת ציוד.
אוקיי, זו פעולה חשובה. בעצם אפשר להגיד שהפעולה הראשונה שלך בתפקיד, זה שיפוט של לשכה.
טיוח, טיוח.
תחילת קדנציה, נכנסים פעם בחמש שנים, צובעים. זה הכל.
אוקיי, בסדר.
מסעדים, ישנם חברי מועצה שהופכים סגני ראש עיר, צריך להרחיב את לשכתם, ישנם סגני ראש עיר שהופכים חברי מועצה, צריך להקטין את
לשכתם. שנבל, אתה...
אני לא הושבעתי לשום דבר אתמול בערב.
יצא לך לשמוע על ההסכם הקואליציוני שנחתם בתל אביב, בין סיעת תל אביב אחת לסיעת מרץ,
כן.
עם מגבלת התפילין.
כן, זה מאוד מאוד עצוב. מאוד מאוד עצוב, כי זה הכל... כל כזה, זה כאילו סתם, זה מיותר, זה מטופש, זה אצבעות בעין, מכל הכיוונים, זה כזה, אני אספר סיפורון קטן. במוצאי שבת האחרונה, הלכנו, אני רעייתי ועוד זוג, נסענו מפתח תקווה ברכבת הקלה, שאני חייב להזכיר, וכל יש לי שם אחוזים, ברכבת הקלה
המהממת. חלום, ברכבת הקלה.
חלום.
בעיקר החלק התת-קרקעי.
לגמרי, ממש ממש, ולתושבי פתח תקווה, זה
פשוט
שינה את חיינו ממש. וירדנו בתחנת ארלוזורוב, ואז זה ממש היה כמו, שיש את הסיפור הזה על... רבקה עם התאומים בויטנה, שזה בועד כשיש בית כנסת, וזה בועד כשיש מקום של עבודה זרה, מי שמכיר את המדרש, אז כזה, יש שם את המזלג הזה, כן? אז לצד אחד זה ללכת לכיכר החטופים, שכבר נגמרה ההפגנה, ויש שם כל מוצאי שבת, אירוע של דתיים, עצם ההגדרה הזאת היא קצת בעייתית, אבל, ובצד השני שומעים את הבלגן של בגין, את קפלן וכו' וכו'. עכשיו, כאילו... זה היה רגע נורא עצוב, שכאילו ארבעה אנשים, לא קיצונים בשום צורה מבחינה פוליטית, לא גרים באיזה יצר או משהו, דתיים בורגנים של פתח תקווה, והיה לנו ברור שיש איזו רתיעה נורא 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 גדולה מהבגין הזה, שבגדול הם לא אומרים דברים נורא שונים ממה שאנחנו אומרים, לשחרר את החטופים, בחירות, בסדר, בסוף מלחמה, כל מיני, ואז הגענו באמת לאירוע הזה של הדתיים, שהיו בו רק דתיים, בסדר? עכשיו, אין בשומר כניסה שאומר, רק דתיים תיכנסו. אבל...
מה זה האירוע הזה? אני לא מכיר.
יש בשבועות האחרונים, כל מוצאי שבת אחרי העצרת, יש עצרת בכיכר החטופים,
רחבת מוזיאון תל אביב.
בדיוק, ואחריה, כשזה נגמר, יש בפנים, כאילו, ברחבה עצמה, יש במה של אירוע תפילה כזה, זה כבר כמה שבועות, מין מילה ומלכה, והופיע שם, במוצאי שבת האחרונה, הופיע שם שולי רנד, זאת אומרת, באמת אנשים ורבנים וכולי, הרב תמיר גרנות וכו', וזה אירוע שנמצאים בו רק דתיים, עכשיו שוב, זה לא סגור או משהו, אבל אתה רואה שם רק דתיים, ומהצד השני של הקריה, המרחק של 200-300 מטר, אנשים שכנראה ברוב הדברים חושבים אותו דבר, וזה כמעט רק חילונים, וזה כאילו, זה היה נורא נורא עצוב, וזה מתקשר לי לסיפור הזה של
הסכם הקואליציוני בתל אביב.
שזה עוד
שאני חייב לומר שהוא גם בתור תושב העיר, כל כך מיותר בעיניי, כל כך לא נחוץ, כן? כן, טל, מה את חושבת לפני שאנחנו ניתן כן, לממלא מקום?
אני פשוט חשבתי רק שאני במוצאי שבת גם הייתי בכיכר החטופים בעצרת, לא בעצרת של הדתיים,
בעצרת החטופים. שאגב, אני קראתי באיזשהו מקום, באמת על קושי של חלק משפחות החטופים, עם הקטע הזה של הפיצול, של למה אתם לא איתנו, חבר'ה, אנחנו כאילו זה 100 מטר.
אז אני חייבת להגיד, הייתי שם, ושומעים... גם בעצרת הרגילה שומעים את הצעקות מקפלן ומבגין, יש שם גם הפגנה בקפלן וגם הפגנה בבגין.
זה לא אותו דבר?
לא, זה לא אותו דבר, בקפלן זה קפלניסטים שקוראים לבחירות, בבגין זה משפחות חטופים.
שהם היו מפגינו גם בכנסת.
מהפלג המיליטנטי יותר.
שזה לא בעצם קפלן?
לא.
כאילו, זה לא אותו דבר? אוקיי, אני חשבתי שזה אותה הפגנה.
לא, לא, זה לא אותה הפגנה, זה משפחות שמפגינות מחוץ לבגין, הן אגב עושות את זה גם לפעמים באמצע שבוע, לא רק במוצאי שבת אותן משפחות, הן חוסמות לזמן קצר את הכביש בצורה, אגב, הכי מנומסת שאפשר
לחשוב. אבל תחזרי רגע לעניין
של התפילין. נרטיב, מבחינתנו זה אותו דבר.
רק לי, אני הרגשתי בכיכר החטופים, הרגשתי שאין מספיק אנשים. הרגשתי למה האנשים האלה שנמצאים בקפלן, גם אני הרגשתי, מבלי שאני קשורה למשפחות, הלוואי והם היו פה גם. כלומר, במובן הזה, היה לי מאוד מאוד עצוב שהרגשתי שעם ישראל לא נמצא בהמוניו עם משפחות החטופים ברגעים המאוד מאוד קשים שהם עוברים. לגופו של עניין, בעניין תל אביב, אני תושבת גבעתיים, אז לשמחתי אני לא קשורה לפולמוס הזה, אבל, ואני ממש מזדהה עם התחושות של מי שנפגע מזה. אני רק רוצה להגיד שאתה יודע, יש מי... ההוצאות עין פה הן הדדיות.
כן,
ברור. חייבים להפסיק להוציא את העיניים אחד לשני.
וזה אנחנו עסוקים בעיקר.
אסף, למה נחתם הסכם קואליציוני עם סעיף כזה?
קודם כל, אני רוצה להתייחס להפגנות. אני רק רוצה להזכיר לכם, או להציע, שכשהקפלניסטים המשיכו והגיעו לכיכר החטופים, התחילו טענות נגדם.
נכון, זה גם נכון.
You're hijacking את אירוע החטופים. והם מהסיבה הזו למיטב זיכרוני אמרו, אנחנו נפריד, אנחנו נלך לשם, כי אנחנו באמת לא רוצים לזהם את הקדושה הזו, שגם מי שלא מגיע לכיכר החטופים, אני חושב שזה קונצנזוס 99% באוכלוסייה, למעט מספר ח"כים היום בכנסת, שמכבדים את משפחות החטופים ורואים בהם באמת, צריך, אין מה...
אז
בתור... חושים את כאבם, וברור שהיית רוצה שיהיו שם יותר אנשים כל הזמן. האירוע הדתיים בסוף, הוא אירוע בסוף של תפילה, שמי שלוקח בו חלק, הוא מי שרוצה לעשות תפילה, ולכן זה רק דתיים, וזה סדר שיש אירוע פתוח, שמי שבוחרים להשתתף בו, דרך אגב, הם רק דתיים. יש הרבה אירועים בתל אביב, שהם פתוחים לכולם, שבוחרים להשתתף בהם קבוצות אוכלוסייה מסוימות, כי בסך הכל הן מכוונות אליהן, וזה בסדר. עכשיו להתייחס למה...
אני רק אגיד שאין שם רק תפילה, יש שם מעט מאוד תפילה, שירים של שולי רן שכל, שכל עם ישראל מכיר, משפחות חטופים שמדברות,
ותשדיר
אשמה ישראל.
רק אני אגיד ברמה הפוליטית, בלי הדתיים האלה, יהיה קשה לנצח בחירות אם אתה בעד מהפך. אוקיי? זה כאילו...
אתה לא היית באירוע המדובר, זה אירוע...
הדתיים מהסוג ששנבל מדבר על ה...
אני הייתי באירוע תפילה הראשון. הוא היה קטן מאוד, הוא היה בעיקר נשים, הוא היה כן תפילה ושירים עם גוון דתי יותר, והוא היה תוכנן לכתחילה כתוסף, תוספת לאירוע שהזמינו...
אוקיי, רגע, רק להוסיף את זה, רק נודע לאמת, שנבל, יש גם בעיה, מה זה בעיה? אם מסתכלים על דעת הקהל בנושא של החטופים, אין ספק שזיהו שיש איזושהי נקודת תורפה בציבור הדתי-לאומי, ועכשיו עושים הרבה מאוד פעולות שהן מוכוונות לציבור הזה, כדי לגייס את התמיכה שלהם במשפחות.
אסף, תדבר רגע על תל אביב, בקיצור.
אני גדלתי בתל אביב, תל אביב תמיד הייתה עיר פלורליסטית, ליברלית, של חיה ותן לחיות, שמכילה את כולם. את כולם, וזה השיא הליברליזם, זה את כולם. גם דתיים, יש דתיים בתל אביב, ותמיד היו גם כיפות סרוגות, גם חרדים, מכל החסידויות והזרמים והכל. המלחמת היהודים הזו שנהייתה בשנה שעברה ובשנים האחרונות, שבעיניי היא תוצאה של הקצנה בשיח הפוליטי הלאומי, הקואליציות הגושיות שבהם החרדים הולכים רק עם הימנים, החרדלים והמתנחלים מתחזקים עם הראש למעלה לתפקידי הנהגה, והציבור החילוני מרגיש שהוא רק נושא בנטל וכבר לא שולט, והדבר הזה, והקרע שנוצר יחד איתו עם פוליטיקאים מקצועיים משני הצדדים שמלבים אותו בטירוף והגיע לסיאו בתל אביב ביום כיפור, אני נורא שמחתי שהוא נעלם בשישי לאוקטובר.
כן, בשביעי. בשביעי.
מאוד שמחתי שהוא נעלם, והיה רגע של אחדות.
נו, אז כזה הסכם קצת מחזיר את זה, לא?
רגע, אתה יודע, בסוף היה פה הסכם של המון עמודים, עם המון סעיפים, של מפלגה אחת מתוך קואליציה.
הם ממש התעקשו על זה אבל?
כן, עם מפלגה אחת מתוך קואליציה, שצריך להבין שבאותה ישיבה מינו גם והכניסו לקואליציה בערך, אבל מינו גם סגן ראש עיר משס, ויש מסעים ומתנים וקואליציונים עם יתר המפלגות. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על הסעיף הזה. שיצא הסעיף הזה, סגן ראש העיר של שס, וחבר המועצה של מה שנקרא היום, איך נקרא את המפלגה הדתית היום? ציונות הדתית כאילו. שניהם פנו לקהל שלהם ואמרו, חבר'ה, הסעיף הזה מדבר על אירוע שקרה, שמנסים לתקן אותו, של הפרה של נועל, שאסור להקים דוכן קרוב לבית הספר, שהקימו דוכן תפילין קרוב לבית ספר.
כן.
עכשיו, תאמינו לי, אף אחד לא אוסר להניח תפילין. אף אחד לא אוסר, אבל כמו, אסור לעשות דוכנים ליד בית ספר של שום דבר. וזה, אני, כשאני ניהלתי מסעים ומתנים קואליציונים מטעם מפלגתנו רוב העיר, מעולם לא ביקשתי סעיף כזה. הגיע מרץ וחוזה חדש, וזה אחד הסעיפים שהם ביקשו מתוך מיליון סעיפים, שהוא כל הסעיף אומר הקפדה על החוק. אוקיי? אין בו אג'נדה מעבר להקפדה על החוק, ככל שמדובר בנו. אני עדיין רוצה, ועדיין חושב, שהמשימה שלנו בקדנציה הזו תהיה חיים משותפים, להוריד את גובה הלהבות, להכיל גם דברים אחרים. אבל, יש פה גם אבל, וטל נגע בו. האבל הזה הוא שהציבור החילוני, הליברלי בתל אביב, שהוא רוב בתל אביב, לא מסתכל על עצמו כרוב הגמוני בעיר, שצריך להכיל כמה קבוצות, אלא חש...
סומוד.
שרוצים אותו, שנכנסים, ושקבוצות מסוימות בתוך הדף, מסוימות, מגיעות לתל אביב לעשות במיסיונריות. וככל ש... תראה, גדלנו בשנקין, יש חסידות בלז. אני משתתף
באירוע... שני רבנים ראשיים הגיעו מתל אביב אחד אחרי השני, כן? הרב לאו והרב מצקר,
כן,
שניים תל אביבים.
כן, לא, יש חיי דת פעילים ענפים, וכל מי שעוקב אחרי האדמיניסטרציה הזו של השנים האחרונות, יודע שהיא לא כזאת שבאה ועושה אנטי לדת. אבל, טל אמרה, בשביל לא לריב, צריך שיתוף פעולה של כל הצדדים.
זה נכון, נכון.
אנחנו מחויבים להיות הבוגר הממלכתי.
טוב.
ולא, ולכן חשוב, הרבה אנשים נעלבו מזה אתמול, אז אני באמת רוצה להעביר, לאף אחד לא מפריע, ולא מכוון לנסות, שאי אפשר להניח תפילים בתל אביב. ואנחנו לא הולכים לרדוף את היהדות בתל אביב, ואין, באמת אין אג'נדה כזו, ומעולם לא הייתה.
אז אם מישהו נגיד בגימנסיה, לא יקים את זה מחוץ לגימנסיה, אלא 100 מטר משם, אז זה בסדר?
מותר, ויש, ויש בכל העיר הרי, אתה רואה. אבל, כן, אם האנשים שמחפשים לחרחר, משני הצדדים,
נכון.
אנחנו...
בואו, ראינו אז אחרי דגני, אחרי הסיפור של דגני בגימנסיה, איך שהגיעו חבר'ה לא משם, לא מהאזור.
זאת אומרת, הגיע איתמר בן גביר, קבוצה של אנשים, לעמוד מחוץ לבית ספר, להלהיט את הרוחות.
לא, הוא לא מלהיט את הרוחות.
על אירוע שהתחיל את דגני כאירוע פדגוגי, כאירוע של אל תעמדו ליד בית הספר.
לא, דגני ופדגוגיה.
לא, הוא אמר אל תעמדו ליד, אז בואו, זה בכלל לא משנה אם הוא צריך.
טוב, יאללה, קיצר, בואו, אני רוצה לספר לכם על מה אנחנו הולכים לדבר. אנחנו הולכים לדבר על ליינאפ די דומה לליינאפ של ככה המסורתי שלי מהמלחמה, למרות שחרגנו ממנו קצת בפרקים האחרונים. אז נתחיל עם המלחמה, נתניהו אמר, ייקח קצת זמן עד רפיח, הוא שולח צוותים לארצות הברית, היה מבצע, אני חושב, על פניו, עושה ראש מוצלח, בשיפה, שהיה השבוע, וכו' וכו', המלחמה. חטופים, זאת אומרת, אחד, האם יש עסקה שנרקמת או לא, ואיך זה יכול להיות שמתה החטופים, שאמור היה להיות באמת, הקונסנזוס של הקונסנזוס, נאבק בימים אלה על קיומו, עוזבים שם אחד אחרי השני, ומשפחות צריכות לרדוף אחרי פוליטיקאים בכנסת, בשעה שהפוליטיקאים מתחמקים מהם, לשון עדינה, כן? ולא נדבר על חלק מהביטויים שנשמעו שם. הדיון הפוליטי, יש לנו גם סקרים, את הסקרים של נמרוד ניר והאוניברסיטה העברית, שנשלב במהלך הפרק. האם העולם כולו נגדנו? ומי מתכנן לחגוג פורים בזמן מלחמה? אוקיי? אסף, למה אתם מתחפשים? כבר זה הוחלט? או בגלל האירועים, תחסכו את זה מאיתנו.
אסיה הולכת להיות פרפר וחד קרן.
חד קרן יש גם אצלי.
כולם חד קרן ופרפר.
אתם יכולים לא להתחפש בכלל, ופשוט להעלות יום שלם רק תמונות של אסיה, וזה יהיה בסדר.
לא, לא, אתם יכולים לא להתחפש בכלל.
אני אגיע לך סוד.
אפשר להעלות תמונות משנה שעברה, לפני שנתיים, אף אחד לא ישים לב.
לא, עם אסיה.
הילד שלכם, הילד שלכם.
עם אסיה נשים לב.
שנאבל, אצלנו ישימו לב, אני רוצה להיות לך סוד, ואתם לא תאמינו לי, אני לא אוהב להתחפש. זה מה ימחיך אותי.
בסדר. אז אנחנו נתחיל ברגע זה ממש. זהו פרק 178 בפודקאסט מהדורת המוסף, נפתח ברגע זה. טל, קודם כל בואי נתחיל, אנחנו מקליטים רביעי בערב כהרגלנו, והייתה היום אמירה של נתניהו לגבי המבצע ברפיח, שאומרת זה ייקח זמן, אנחנו שמים לב לניואנסים. אסבירי.
קודם כל, זה לעומת, זה בהישג יד, מה ששמענו, הליין היה בהישג יד בזמן האחרון, ועכשיו זה הפך להיות ייקח זמן.
גם לאור העובדה שכדי להשיג ניצחון מוחלט, אנחנו צריכים לעשות את רפיח, אז גם הניצחון המוחלט ייקח זמן, אם ככה.
נכון, נכון. אז זה בעיקר מייצג את זה שבשקט בשקט, אתה יודע, מצד אחד נתניהו רב עם האמריקאים בפול פאוור, ומצד שני, שולח כפי שדרשו ממנו, שולח משלחת לארצות הברית, אולי זאת לא המשלחת שחלמו עליה בבית הלבן.
כי מה חלמו בבית הלבן להביא את ה... את ה...
להביא את ראש אגף תכנון, או לא יודעת, מישהו מהמצביעים בקרב.
אבל שר הביטחון במקביל גם נוסע לוושינגטון, נכון?
שר הביטחון גם נוסע לוושינגטון, זה יהיה מעניין לראות עד כמה המשלחות...
ובלינקן מגיע עכשיו, נכון, השבוע?
ובלינקן מגיע עכשיו.
יום שישי, מחר.
לא עושה את זה כדי לא להיפגש עם שר הביטחון בוושינגטון.
בלינקן? לא, יהיה מעניין לראות כמה יחס שר הביטחון יקבל בוושינגטון, כי זה אגב...
אם לא ידוסטין הוא בטוח ייפגש.
כן, אבל סליבן, ואתה יודע, כל הספין הזה שהרצנו על בני גנץ, אולי הנשיא ייכנס באמצע פגישה עם סליבן, הוא יכול לקרונית, אפשר להתחיל להריץ את זה גם לקראת ביקור גלנט בארצות הברית.
זה מה ש...
אהוד ברק עשה ב-2012.
לא, זה מה שראש ממשלת בריטניה עשה לגנץ, כשהוא נכנס שם לפגישה של גנץ עם ראש המועצה לביטחון לאומי שם. אבל מה אנחנו למדים בסוף?
אנחנו למדים בסוף שקודם כל נתניהו כמו נתניהו מקבל את ההחלטות ברגע האחרון ודוחה אותן. אנחנו מדבר הרבה מאוד שבועות על רפיח, אנחנו שומעים את זה גם מתוך הקבינט, הוא מדבר הרבה מאוד שבועות על רפיח, בלי שבאמת קורה שום דבר, לא אושרו תוכניות מבצעיות, אבל עדיין לא אושרה הפעולה, זה גם לא מהיום למחר.
אפשר גם להגיד בוודאות שהיא כבר לא תקרה ברמדאן.
היא לא תקרה ברמדאן, היא ככל הנראה, אם אנחנו מתחילים להיכנס למסע ומתן, שייקח כמה שבועות על השבת החטופים, זה גם לא יקרה עד אז. ואתה יודע, כל שבוע פה במלחמה, כל יום פה במלחמה, ישראל מאבדת את האשראי הבינלאומי בשביל לבצע פעולה ברפיח בכלל.
כן.
אז אני שמעתי פרשן צבאי מעריך בתחילת ינואר, שרפיח לא תקרה,
מי זה היה? אתם קרדיט?
לא.
אני שמעתי פרשנים.
הוא אמר את זה באוף דה רקורד, מאחור אגב.
שרפיח לא יקרה?
כן.
אני שמעתי פרשנים מדיניים מאוד מאוד בכירים, חלקם אפילו זכו בפרס ישראל.
ברנע.
בלי שמות ברנע, שמנובמבר אמרו זה התמרון, מדצמבר אמרו זה התמרון האחרון, אין לנו חבל, אין לנו שום דבר, אז פרשנים, נו.
לא, בוא, בסדר. לא. כבר חודשיים לא קורה כלום, בגדול.
הוא אמר את זה בדצמבר. זה יהיה התמרון האחרון, הוא אמר את זה על בית חנון לדעתי, או על עזה. עזוב, הפרשנים לא כאילו...
לא, בסדר, אבל אני רק להגיד, אני מכירה, אני לא יודעת הרבה ברפיח, אני יודעת הרבה בנתניהו. כשנתניהו דוחה כל כך הרבה זמן משהו שצריך לעשות, באופן היסטורי, הוא הרבה פעמים לא עושה אותו.
אני רוצה להציע תזה, אז שים רגע את רפיח בצד, למרות שבאמת היא פקטור חשוב כאן, אבל בסוף, במלחמה שהיא נמצאת כרגע בשלב הסיזיפי שלה, של המקסחת דשא, שלקח באינטיפאדה השנייה 3 שנים, כן? אז אנחנו, אתה יודע, פה מורידים את מרואן איסה, לא רע, פה עכשיו לוקחים את כל החבר'ה בהנהגות האזרחיות, שכאילו מסדרות לחמאס את הסיוע ההומניטרי, לא רע, המבצע בשיפה, אני חושב, על פניו עושה רושם שהוא מביא תוצאות.
כן, עם שני הבדלים מאוד מאוד, מאוד גדולים, שקשורים לעובדה שאנחנו שולטים ביוש ולא שולטים בעזה. אחד, זה שבכיסוח דשא ביוש לא הייתה לך בעיה הומניטרית, זאת אומרת, לא היו לך 2 מיליון איש במקום אחד, או 1.5 מיליון, שהעולם, וגם אנחנו אומרים, רגע, אז מה עושים איתם? זה חתיכת עניין. שלא לדבר על זה שלא היה 1.5% מהאוכלוסייה שנהרג, כן? שזה מה שקורה בעזה היום. ושהעולם באופן מדהים, כאילו בסדר, יש את הפרוגרסיבים והכל, אבל העולם בגדול מקבל את זה. זאת אומרת, 1.5%
מתחיל להיגמר. מתחיל להיגמר.
אני לא יודע אם זה מתחיל להיגמר.
שגרמניה באה ומודיעה לך אחרי קנדה, שכבר לא מוכרת לך נשק, בוא, אתה בבעיה.
קנדה מוכרת לנו נשק ב-18 מיליון דולר בשנה.
זה הדקלרציה כאן יש לה.
נכון. אז התזה שלי בסיפור הזה, היא לא משנה מה אומרים הגויים, אלא מה עושים היהודים, וכל עוד היהודים, להלן הממשלה שלנו, הייתה נחושה בלעשות דברים, ולהיכנס לעזה, וכבשו את עזה, אף אחד לא אמר כמעט מילה, וכבשו את כל חן יונס, ואף אחד לא אמר כמעט מילה, וכאלה, וברגע שהתחלנו להפסיק להאמין בעצמנו, זאת אומרת, הממשלה שלנו, ברגע שלרפיח היה אפשר להיכנס כבר מזמן, ולעשות את כל הסידורים, לא יודע איך, אבל כאילו, יש לזה את הפתרונות, וברגע שאנחנו נכנסנו לדשדוש, העולם רואה את ההיסוסים, רואה את הסדק, ובצדק, נכנס לסיפור הזה, ואומר, חבר'ה,
כן, זה המקום, אסף, תהיה איתי רגע, תעזוב שנייה את הטלפון, ברשותך.
טוב.
זה המקום לשלב כאן את הנתונים מהסקר התקופתי של נמרוד ניר מהאוניברסיטה העברית, שאי-פאנלס מבוצעים שם את האיסוף, אז השאלה היא באיזו מידה ההתקדמות של המערכה עומדת בציפיות שלך. 57% פחות ממה שציפיתי, לעומת 35% אומרים בהתאם לציפיות, ו8% אומרים...
57%? בהתאם לציפיות שלהם?
57% פחות ממה שציפיתי.
פחות ממה שציפיתי.
זאת אומרת, נגטיבי, התוצאה כאן נגטיבית. מה שמעניין, זה שהנגטיבי הזה היה נמוך יותר לפני חודש. לא זוכר מה היה לפני חודש במלחמה, אבל שיעור האנשים שאומרים פחות ממה שציפיתי, עלה 146% בפברואר ל-57%.
זה בכלל לא מפתיע, זה בדיוק מסביר את התזה שלי על רפיח.
לא, כי אני לא זוכר איפה היינו במלחמה לפני חודש.
אבל זה ברור לגמרי שרפיח, שכולם יודעים שצריך להיכנס לשם ולהשמיד, יש שם חטופים וכו' וכו'. אנחנו כבר כמעט חודשיים מדשדשים שם, זה ברור לגמרי שזה יעלה.
אולי אנחנו לא יכולים, אולי יש... בסוף, לא חסרים אנשים במדינה שרוצים לנצח. שלא לומר, מסתובבים עם כובע שכתוב עליו, הניצחון המוחלט. ויכול להיות שההפסקה ברפיח, היא, לא נעים להגיד את זה, היא תוצאה שלה, הגענו לקצה גבול היכולת, ועכשיו זאת היכולת, וצריך להתארגן מחדש כדי להיכנס, והירידה באחוזים, מה שנדב ציין בסקר שנים בוד ניר, נובע מההבנה של אנשים, קצת כמו שהיה להם דרך אגב השביעי באוקטובר, שאנחנו אולי לפעמים פחות חזקים משחשבנו שאנחנו. ושהיינו רוצים להיות כבר במקום אחר מבחינת המלחמה, לא מבחינות אחרות. ידענו, דרך אגב, שתהיה שחיקה במעמד הבינלאומי של ישראל, מהתמיכה המטורפת שקיבלנו בשביעי באוקטובר, ידענו שאם נגיע עד עכשיו
לא,
תהיה שחיקה.
אבל זה לא, אבל סליחה, אני מצטערת, כי זה לא שחיקה. זו שחיקה שמדיניות ממשלת ישראל מסייעת לה.
לא.
זה
חלק ממדיניות ממשלת ישראל.
נכון, היא הייתה קורה
בכל. אז אתם יודעים מה,
לא, אני אומר הפוך. אני אומר, יש ממשלה, זה לא... יש ממשלות שבהתנהלות אחרת של חלק מהפוליטיקאים שלה, היו ממשיכות את האשראי הבינלאומי, ואולי היינו יכולים גם
רגע,
להיכנס
את הרגע. אז רגע, אז תעצור בנקודה הזאת, כי אני עכשיו פותח סוגריים
אנחנו
ומכניס...
אנחנו רוצים לאכול את ההוגה ולהשאיר את השלמה.
אני רוצה להכניס את הדיון על העולם כולו נגדנו עכשיו כפרק פנימי בתוך הדיון הזה, אוקיי? עכשיו, מה שקורה, ובעיניי זה מגמה מאוד מטרידה, קודם כל זה הסיפור עם האמריקאים, שברגע שהאמריקאים עם ביידן, שהיא תצא לידינו, ככה מראים כלפי חוץ את אובדן הסבלנות שלהם, זה משרשר לכל העולם. אז אתה רואה גרמניה, ואתה רואה קנדה, אתה רואה את האיחוד האירופי שאומר שישראל מבצעת ערבה, כן? האיחוד האירופי, שהתייצב באופן גורף לצידנו. וכן, בעיניי זה מטריד.
אני חייב לעשות, אני יודע זה ישמע פוליטי מה שאני אומר, אוקיי? אבל אני חושב שחלק גדול מזה, זה המיעוס שלהם בדו פרצופיות מבחינתם. של נתניהו, הציפייה שלהם להתנהלות שתאפשר להם,
שתקל עליהם,
מרחב פוליטי גמיש יותר אצלם בבית,
נכון.
עד לנקודה שהוא מביא אותם, שאומרים, תשמע, אני לא, אתה יודע, אני לא יכול להמשיך, אם אתה לא הולך לעשות את הקצת ויתורים שאתה צריך, כדי שאני אספוג, ואתה מתעסק כל היום, בלשריין את הבלוק שלך ולשמר אותו, אז אני לא הולך לך כמו...
וגם הסיפור הזה של היום שאחרי, צריך להגיד, סבבה, נתנו לנו אשראי בינלאומי, ובאיזשהו שלב התחילו להבין, אוקיי, אין להם תוכנית של היום שאחרי, הם לא מתמודדים עם סוגיית הרעב, כמו שצריך באמת, בין אם... ברור שלא ישראל מרעיבה את עזה, אבל יש בעיית רעב בעזה. ישראל לא מציגה תוכנית. אני חושבת שאם לפני חודשיים או שלושה, ישראל הייתה כבר מתחילה לדבר עם ארצות הברית ברצינות, על איזושהי תוכנית של היום שאחרי בעזה.
את יודעת שלא מדברים איתם? לכאן. אני לא יודע אם לא
אוקיי,
יודעת.
אז רגע, שנייה, אני רוצה...
אני ראיתי
את
התוכנית שראש הממשלה נתניהו הציג, אוקיי? זו תוכנית דלה.
שנבל בזמנו הפנוי הוא חובב אמריקה, אז אני רוצה להקריא לך שתי שאלות מהסקר. אחד, האם יש להיענות לדרישה האמריקאית להרחיב את הסיוע ההומניטרי, אם בזכותה אפשר יהיה להמשיך את הלחימה בחמאס? 60% כמעט אומרים לא, אוקיי? 59% אומרים לא להרחיב את הסיוע ההומניטרי. זה הסקר, הוא חשוב להגיד, הוא בקרב האוכלוסייה היהודית. האם אתה מעדיף שהסיוע ההומניטרי יעבור דרך ישראל ובפיקוחה, או באמצעות מזח ימי שהוקם בעזה, למעשה מוקם בימים אלה כבר בעזה, על ידי ארצות הברית, והיום גם כתבנו, קראנו, שבהשתתפות הקטרים. אז 62, כמעט שני שליש אומרים בפיקוח ישראלי, והיתר אומרים על ידי ארצות הברית. כן, עמדתך.
עמדתי שהציבור הישראלי הוא, לדעתי הוא בעיקר מבולבל מכל מה שקורה, ויש המון המון ספינים והמון, והמון ידיעות סותרות, וכן מגיעים עם הנמל, ומי שולח ואיך שולח. אני מוכרח לומר, אני זוכר, אני לא זוכר אם זה היה פה, שהתרחתי פה בפעם הראשונה לקראת אמצע דצמבר, או באיזה פאנל אחר שישבתי בו, וכולם אמרו, כן, האמריקאים הולכים לסגור לנו את זה, אין יותר, ואחרי חניונס, מה זה? דצמבר, כן?
כן.
ואני אמרתי, לדעתי, אתם סתם...
מה, אמרו עד הניו-יורזיב.
בדיוק, אמרתי להם, לדעתי, לפחות, או הניו-יורזיב, כאילו, משהו בין...
אבל המבצע עצמי מסתיים אז, המבצע עצמי כבר חודשיים לא מתקיים.
אבל מאז כיסחנו את כל חניונס, מאז עשינו דברים...
שיפה השבוע.
שיפה השבוע.
אני מוכרח לומר שיחסית לזה שאנחנו כבר כמעט חצי שנה בלחימה, עם 30,000 הרוגים, תחשבו, זה 1.5% מיוחד, אז אני לא מרחם על אף אחד, כן? כאילו, נדבר אחר כך על ה... כן חפים פשע או לא, ולחימה מתמשכת וכו', אני חושב שהעולם לא כולו נגדנו, העולם מאוד סבלני, וזה, ושוב, אני חושב שהסיפור פה זה הדשדוש הישראלי, אם היינו נותנים, כמו שטל אמרה, נכון, חייבים לדבר על היום שאחרי, על הדחמסיזציה, שאף אחד לא מדבר על זה, על התחליף לאונרה, על מי יהיה שם, אף אחד לא מדבר על זה, הממשלה גוררת רגליים, מסיבותיה שלה, שאני לא מצליח להבין אותה, היא גוררת רגליים בדיון של היום שאחרי, היא גוררת רגליים בסיפור של רפיח, שהצבא שלוש פעמים אמר, אם אני לא טועה, שיש לו כבר את התוכניות, והוא עלה את התוכניות.
נדב, זאת אומרת,
יש מה לעשות.
מלהק לפטריוטים, לא הייתי עושה אותך.
למה?
כי אתה כל פעם בשבוע מביא נציג ימין, שמתחיל לדבר כמוני וכמו, זה, אתה יודע, אני כבר רואה את התגובות הזוהמות.
נו, אתה כותב, אתה כבר כותב את הציוצים.
הוא שמגן על העולם.
אני חושב שבטוויטר כבר יודעים שאני לא הסניגור של הממשלה הזאת, ושלא הצבעתי בשבילה, כתבתי את זה גם בטור במקור ראשון.
האודישן לדוברי ימין כאן, הוא להגיד, אני הפריץ, עכשיו תרקוד מה יפית. זה העניין. ואני חייב להגיד, לסכם אולי את הדיון על מצבנו האומלל בעולם, בידיעה על כך שישראל איבדה את דירוגה כדמוקרטיה ליברלית, במדד המרכזי להערכת אופי משטר במדינות העולם.
תגיד.
אז זה סימבולי סליחה, אומנם.
מה, אבל... זה, מה, זה, מה זה ישראל איבדה את מעמדה כדמוקרטיה? יש לך שר אוצר, שנתן רעיון פתיחה שאמר, אני מאמין בכלכלת השם.
כן.
מה, עכשיו איבדת את הליברלי? לא, כי זה בדיוק, על זה דיברתי קודם. אין בעיה ללכת, אני דמוקרט, מה שהרוב רוצה, אני באמת מאמין בזה. רק אי אפשר לשחק, וזה מה שביבי עושה עם העולם. כאילו לא מבינים מה קורה פה בתוך המדינה, כאילו לא מבינים רפורמה משפטית, את שרי הציונות הדתית, את המדיניות שהממשלה מקדמת, אבל בעולם התייחסו לנו כאילו אנחנו בוואי פלנטיישן. לא הגיוני.
טוב.
והנה אני אקח את עמדת הימני שאסף יואב להתווכח איתו.
תודה.
אולי באמת חלק מאיבוד הסיפור הזה, זה הקמפיין הדי מטורף של ארגוני המחאה. עם הסיפור שאנחנו הולכים לאבד את בית המשפט ואנחנו לא נהיה דמוקרטיה וכאלה, מה
שבחלק
גדול ממנו,
הנה הוא מחזיר,
בחלק גדול ממנו, כן, אני באמת חושב ככה, בחלק גדול ממנו, היה היסטריה, דמגוגיה ושקר.
אני מאוד חולק עליך.
סבבה,
טוב, יאללה, לא נפתח את זה, אני רוצה
לך, גם לא חושב
שרגע, אז אולי במחאה יש גם אשמה.
אני רוצה להזכיר לך משהו, לא ארגוני המחאה יצרו את הפאניקה בעקבות הרפורמה, את הפאניקה יצרו משפטנים.
טוב.
אקדמיים.
נו, נו, אקדמיים.
לא.
אמרת אקדמיים, אני מצביע.
שופטים בדימוס. לא, אבל זה לא
ארגוני המחאה.
אני אומר, שופט אורנשטיין?
כן, בדיוק, אולי השופט אורנשטיין, ואין בין הווה.
הוא לא, הוא
לא.
טל, יאללה, בואו לעבור.
כל האנשים המכובדים האלה, יש להם אג'נדה ברורה.
הם לא ארגוני המחאה.
אני הרצינית פה.
ארגוני המחאה יצרו את ההיסטריה.
מה אתה רוצה להגיד עליי ועל שנאבל ועל
אתה בטוח לא רציני, רק
שאתם מדברים איתך. לסמן, 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 אוקיי, לסמן, תודה רבה. אוקיי, הכל יהיה כאן ביפים על הדבר הזה. עליי, אני אומר לך, הכל...
תגיד, עלה שבוע שעבר עם הביפים על השם של הבן אדם, קיבלת על זה תגובות?
כן, שאלו אותי מי זה חברים.
אף אחד לא שאל אותי.
אז אותי שאלו, ועניתי.
כן, טל הרצינית.
כן, טל, אני רוצה לשאול אותך לגבי עניין החטופים. קודם כל, ממה שאת מתרשמת, האם אנחנו במסלול שאמור להבשיל לעסקה, או שאנחנו ממש עוד רחוקים משם?
אני מתרשמת שאנחנו עוד די רחוקים, לא יודעת ממש, אבל די.
גם לא ברמדאן, נגיד, כאילו אם הרמדאן זה עוד איזה שבועיים וחצי מסתיים, כן? או שבועיים.
תראה, אני מאוד זהירה בנושא הזה, כי אני חושבת שכמו בעוד כל מיני דברים שדיברנו עליהם, קצת יכולת שהופקעה מידינו, המשחק פה הוא לא רק שלנו, המשחק פה הוא של האמריקאים, הוא של הקטרים, זה מאוד עניין של לחץ גדול מאוד של המתווכות פה, ואני לא יודעת מה יקרה אם נתקרב לעסקה, האם ישראל תיסוג לאחור או לא, אבל אין ספק שזה, יש עוד דרך ארוכה לפנינו, עוד לא פותחים פה שום שמפניות, ובגלל שיש עוד דרך ארוכה, יש עוד הרבה דברים שיכולים לקרות ולשבש את זה בדרך, ולכן אין לי מושג אם זה יוביל בסופו של דבר לעסקה.
את יכולה להעריך איפה נתניהו נמצא?
יאיר?
יאיר במיאמי. יאיר במיאמי, נאחל לו בהצלחה.
אני מעריכה שנתניהו נמצא באותו מקום. שהוא לא רוצה לשלם בהכרח את המחיר הכבד או הפוליטי.
של סיום המלחמה.
של סיום המלחמה, של פירוק הקואליציה. אבל אנחנו הולכים ומתקרבים.
ששוב, אני לא יודע,
אני לא בטוחה שתהיה, כלומר, לא יודעת כמה...
אני מסכים שהוא לא רוצה לשלם בפירוק הקואליציה, אבל אני לא יודע אם
אני לא בטוחה שזה יחבר, זה לא בהכרח יפרק אותו.
כאילו, בייחוד אם זה תהיה עסקה שהיא...
את חושבת שהרוב בציבור רוצה לסיים את המלחמה?
אני חושבת שהרוב בציבור רוצה להחזיר את החטופים, והכל שאלה של איך אתה שואל את השאלה.
אז אחת השאלות שנשאלה היא מהו היעד המרכזי...
אני חושבת שהכל שאלה של
איך
אתה שואל את השאלה.
רגע, תנו לי להרים לכם.
שהרוב בציבור רוצה להחזיר את החטופים.
אז היעד המרכזי...
רגע, שנייה, רק אני... לא, זה חשוב לי, כי כן צריך להגיד, המלחמה בגדול הסתיימה, יש לחימה. יש ארבע חטיבות בתוך עזה.
כן.
אז צריך... לא, שוב,
לא היו ארבע אוגדות.
שנייה, רגע, היא לא הסתיימה. אולי הוקפאה.
המלחמה כן. בשלב העצים שלה הסתיימה, נשארו כן, עוד זה, פעולות.
לא הסתיימה.
אנחנו
לא
בשלב הפשיטות.
כן, שנייה,
היא לא הסתיימה. היא הפסיקה. יכולה לחזור, כן. יכולה לא. הסתיימה זה שאתה אומר נגמר, האם ניצחנו,
אם ייכנסו לרפיח, אז תהיה שוב מלחמה. אבל כרגע, בשאר
החלקים שבהם... כרגע שיודעת לדבר עם הציבור, ויודעת להגיד את האמת לציבור, אז כן, היה אפשר גם למכור הפסקת לחימה בצורה כזו או אחרת, הפסקת אש בצורה כזו או אחרת. אני חושבת שבסוף, אחת הסיבות שאנחנו רואים שהציבור כבר פחות צבע רצון ממטרות המלחמה, זה כי הוא מבין
אז רגע,
שזה
נו,
לא בהכרח
אני רוצה
להקריא
את זה, מטרות המלחמה, שנייה, שנייה, אריאל. מטרות המלחמה, אז השאלה היא, האם, מהו היעד המרכזי במערכה הביטחונית מול חמאס? אז בדומה לשבועות האחרונים, זה כמעט לא משתנה, זה 46% אומרים החזרת החטופים, ו-24% אומרים איתות שלטון חמאס, עוד 13% שזה דומה חיסול הזרוע הצבאית של החמאס, אבל מחזרת החטופים בראש. מה שבאמת, שוב, זה כאילו מציף לי את הפער הזה בין הסנטימנט הציבורי לבין הפוליטיקאים.
למרות שבכל הסקרים שאני ראיתי, שכששוב, כמו שטל אומרת, תלוי איך שואלים, כשמציבים את זה מול זה, היה תמיד, גם בסקר של ה-INSS וכאלה, היה רוב די מוחץ לזה, שאם זה עומד זה מול זה, אז מיתות החמאס. היה רוב גבוה.
זאת אומרת, אם עסקה שהמחיר שלה הוא נסיגה מוחלטת של צהל מהרצועה, אז יהיה רוב נגד.
לא, אם זה אומר, אם החזרת חטופים בלי מיתות שלטון חמאס, רוב הישראלים נגד. זאת אומרת, זה שרוב הישראלים... זאת אומרת, זה נורא נורא תולך לשאול את השאלה.
ושוב, וגם שאלה של מנהיגות שאומרת שאפשר גם למוטט את החמאס אחרי שמחזירים את החטופים, ולהתחיל לדבר את האמת עם הציבור.
אני חושב גם שכל הנתונים הסותרים האלה זה שוב חלק מאותו דשדוש, הציבור בעיקר מבולבל. הוא לא יודע איפה אנחנו בצפון, אנחנו בלחימה, במלחמה, בתרום מלחמה, בפוסט מלחמה, איפה אנחנו? איפה אנחנו בעזה? האם כן אפשר לכבוש את אפריך? אי אפשר לכבוש... הציבור בעיקר מבולבל ולא יודע, כי אין מי שעומד מולו ואומר את זה, גם, אפילו את הדרוכים היומיים של הגרי, אין כלום.
גם גלנט שהיה עושה מסיבות עיתונאים, ביבי עושה מסיבות עיתונאים פחות ופחות.
כן, כן, מה להגיד, כן, מה להגיד.
אבל אפשר בבקשה שנייה רגע את התייחסותכם, שוב, אני אומר, אסור לנו להשלים עם העובדה שמשפחות החטופים נקלעו לכזה לימבו בהתנהלות שלהם, זה פשוט לא יאמן, שכאילו, הייתה מטרה, בתחושה שלי לפחות, הייתה מטרה לרסק את המנגנון הזה שנקרא מטה משפחות החטופים, ולדאבון הלב הרב, אני חושב שהמטרה הזאת הצליחה. וזה פשוט, עצם זה שהייתה מטרה כזאת, זה שובר לב, ועצם זה שהמטרה הזאת מתגשמת, זה שובר לב שבעתיים.
אני אגיד לך את האמת, אין למה להשוות את זה. אתה יכול לראות בזה כישלון, אתה יכול לראות בזה הישג. היה מטה משפחות חטופים שעבד הרבה מאוד זמן, בלחץ אטומי, בטירוף. שמשפחות הן לא מקשה אחת, וכל מדינת ישראל עליהם, וממשלה, ותוך כדי מלחמה, זה אירוע, זה אירוע, והוא תפקד. עכשיו, אז בוא נתחיל מהסוף, בעיניי זה שמתחלפים שם אנשים, אחרי כל כך הרבה זמן, זה לגיטימי וגם טבעי. זה שמנסים להיאבק בהם, ולעשות איזו פוליטיזציה, היה איזה אבא שבוע שעבר שאמר, המליצו לנו להתחנף וזה, זה א' שובר לב, קודם כל, כי אתה יודע באיזה מצב האנשים האלה נמצאים, ואנשים מנצלים את זה למטרות פוליטיות, כבר מדברים מעל הראש שלהם. וב' אני גם לא רואה את זה חוזר להיות אירוע מנוהל.
זה יצטרך לעבור לאיזה פורמט אחר, קודם כל צריך להגיד,
אני לא חושב שזה ישרוד הרבה זמן כמטה אחוד.
חוץ מהפוליטיקאים, צריך לדבר על זה, יש 134 משפחות יהודיות, זה אומר שיש 134 עמדות.
לא כולם יהודיות דרך אגב.
כן.
נכון.
134 משפחות, 134 עמדות, זאת אומרת שגם באופן טבעי, בקבוצה כזאת,
בן גנץ הלך השבוע לעשות תפטר אצל משפחה של אחד החטופים מגזר הבדואי. אז אחד הצייצנים מהזרם המכונה הביביסטים, אמר, הוא עושה חינגה, הולך זה, חוגג, למה רק על המסעלה מדברים?
שזה היה בעיניי הערה פתטית, כן? אם אתה רוצה להתעכב עליה שנסביר למה היא פתטית, היא פתטית.
מה?
הערה.
בראש של פעם,
לא יודע, לא,
מה... אתונה, טברנה, מסעדת אפטר של חטופים. אני רוצה לומר שנייה אולי משהו שהוא קצת קשה והוא לא פוליטי. יש לאנשים קשה מאוד לחיות עם דיסוננס, הסיפור של הצרימה. אנחנו כבר חצי שנה בתוך לחימה, אנשים רוצים לחזור לחיים שלהם. שבוע שעבר הייתי בגיאורגיה לצורך את משהו שקשור לעבודה.
בטברנה?
לא, אפילו הייתי בטברנה, ו... ובנתב"ג וכולי, אתה רואה, אנשים רוצים לחזור לחיים, יצר החיים, וקשה מאוד לחזור לחיים, כשיש לך את הדיסוננס הזה של 134 חטופים,
כן, כשאתה נוחת בנתב"ג זה גם מכה בך.
נכון, כשאתה ממריא ונוחת. אני חושב שזה עניין של טבע אנושי, יותר מאשר ימין שמאל, אני לא אומר שזה טוב, אבל אני אומר מבחינה עובדתית, אנשים מדחיקים את זה, מדחיקים, אומרים, כאילו, זה בעיה, כמובן שזה לא נכון, אבל כאילו זה בעיה של 134 האנשים האלה, נמצאים שם, אנחנו יודעים, אבל תנו לנו לחיות, תנו לנו לחזור לחיים, וחלק מהסיפור הזה, זה הפחות אנשים בעצרות של החטופים. אגב, לכן היה לי חשוב, בדרך כלל אני לא הולך לעצרת הזאת, והיה לנו חשוב ללכת במוצאי שבת הזאת, כדי להיות נגד האינסטינקט הזה, והאינסטינקט של לחזור לחיים, האינסטינקט של הזה, הוא בין השאר מכתיב את ההשכחה של החטופים, זה רע מאוד, אבל זה לא קשור בהכרח לימין שמאל, ולכן בעד ולא בעד, ודתיים לאומיים ולא דתיים לאומיים, אלא הטבע האנושי, שגם הישראלים הם חלק ממנו, חלק מהסיפור של הלכות החיים, הוא לשים בצד את החטופים. זה רע מאוד, אבל אלה החיים.
שהגיעו לכנסת עם איזשהו מיצג, אתה יודע, שהוא חצי תזכורת, חצי מכרעה, של משלוחי מנות כאלה עלובים.
כן, של רבע פיטה ושני זיתים.
והיו ח"כים שפשוט ממש הפנו להם גב, כן? אני לא מבין את העניין הזה, פשוט אני לא מבין את העניין הזה.
לא, יש משהו אבל בסצנה הזאת, שכמובן לקוחה ממסדרונות הקונגרס האמריקאי, שבאים ומטריפים את חברי הקונגרס על כל מיני דברים, יש בזה אלמנט, יש בזה אלמנט...
תגיד, אתה מדמיין, אני זוכר שנועם שליט, זכרו לברכה, היה מגיע לכנסת.
לא, אין לי שום דבר נגדם,
אני רק אומר. כל חדר היה נפתח בפניו.
יש משהו להגיד על החברי כנסת האלה והקואליציה האלה, בלי לנקוב בשמותיהם. וזה מתקשר לכל התקריות המכוערות.
כן, כולם מהקואליציה, דרך אגב.
זה מתקשר לכל התקריות המכוערות.
נראה לי שהם באים רק ל...
לא.
הם גם באים לחבר מהאופוזיציה?
כן, הם באים גם לחבר מהאופוזיציה.
הסרטונים שאני ראיתי זה רק מהקואליציה.
לא, כי החבר מהאופוזיציה...
אני יודע שאתה באופוזיציה, פחות קשה לך להתמודד עם הזמן.
כמה עצוב שאין קצת יותר חמלה, זה כל מה שאנחנו מצפים. אתה לא צריך להסכים, חיבוק, חמלה, לקחת משלוח מנות שמביאים לך, להגיד אני מתנצל, כל בסדר.
נגיעה אחת רכה, כמו אמר השיר.
אני הסתכלתי על הסצנה הזאת, אני ראיתי את דני דנון, זה היה?
כן.
שזה, ואמרתי לעצמי, רגע, אולי הוא אמר לעצמו שוב, לא יודע, אולי אני עושה לו הנחה, הוא אמר לעצמו, אם אני אקח מהם, אז יגידו, כן, מה, את המעט שיש להם, אתה לוקח להם, כאילו, זה אירוע קצת מביך, אני לא מגן עליהם.
כמו שאמר אצלי לפני כשנה, אברי גלעד, שהתארח כאן, זה קואליציה של אנשים בחסרה חוכמת הלב. אוקיי. טוב, talking about קואליציה, האמת יש כמה נתונים בסקר פוליטיים, אז מי שרוצה ככה להתייחס מוזמן. האם בתום המערכה יש לפזר את הכנסת ולהכריז על בחירות? 64% אומרים כן.
מתי זה תום המערכה?
אהבתי את המספר 64.
כן, בדיוק. יש עוד כמה שאלות. האם הגיע הזמן להחליף את נתניהו כראש הממשלה בציבור היהודי? 67% אומרים כן, 25% אומרים לא. האם הגיע הזמן להחליף את הממשלה? 63% אומרים כן, 27% אומרים לא, זאת אומרת, זה קצת דומה.
איזה יופי לנתניהו שזה רק בסקרים, ושבכנסת יש לו את ה-64 שלו.
בסדר, אמר גולדקנופ, למירה.
נכון.
נכון, זה קצת מתקשר, אולי זה נושא אחר, אבל הסיפור שהיה השבוע של השניים מאחים לנשק, יושבים מול ראש הפלג הירושלמי, ומי שהיה אמור, אולי בעצם היחידים שיכולים להיות הגשר האמיתי לדבר הזה, בלי כל הסיסמאות של בני עקיבא, המקף המחבר, זה מישהו כמו סמוטריץ'
אתה רואה שהוא משנה את הזמירות.
אין לו ברירה. אין לו ברירה, כי הוא לא עובר את החוץ הסמה, כי הוא מבין איפה הבייס, ובוועידת מקור ראשון, שהייתה שבוע בסדרות, ברעיון לקרן מרציאנו, שנערך כמה ימים קודם פה בקריה, והייתי שם בזמן אמת, הוא חד משמעית חוזר על הדבר הזה, שמה שהיה לא יהיה, והוא אמר ביטוי אגב מאוד מאוד חריף, הוא אמר שהדברים של הרב יצחק יוסף הייתה דקירה בלב, זה משהו שהוא אומר על הרב, אבל הוא פוסח על שתי הסעיפים.
ואחרי זה הוא סגר את חוק הרבנים עם אריה דרי.
נכון, הוא פוסח על שתי הסעיפים, זה היום ונורא.
עכשיו, לכן, סתם, רגע, שנייה, ספוטלייט, רגע, שנייה, ספוטלייט על המגזר, רגע. כמו שאני עושה לגרינצייג לפעמים, מה קורה בבית כנסת, אז אני מתאר לעצמי שיש חבר'ה בבית כנסת,
מה קורה בבית תקווה?
היו יכולים לייצג את הימין אולי יותר טוב, נגיד ממך, בבית כנסת, כן? מה שאתה מתאר כאן, כאילו השוואה הזאת שעולה מהציונות הדתית כלפי העניין הזה של החרדים והתרומה שלהם, זה באמת משהו שהוא כל כך...
מגזרי.
קונצנזואלי כרגע במגזר.
שמה, שמה?
העניין הזה של התרומה של החרדים ל...
המגזר שלנו הוא קרוע להמון, מחרדלים וכולי, אתה יכול לקחת עשרה...
כמה זה נוגע בחרדלים, נגיד?
ככל שאתה הולך לכיוון החרדלי, הרמורניק וזה, אז פחות. אבל מה לעשות? ורוב מניין ובניין של הציבור הדתי-לאומי, גם אלה שמצביעים לציונות הדתית, זה הבורגנות הציונות הדתית-לאומית. אגב, גם אלקנה, ששמענו שיש לנו הרבה מאזינים מאלקנה, זה שייך, כאילו, החבר'ה של אלקנה ברובם המוחלט, הם בסגנון פתח תקווה. ולא, זאת אומרת, יש את גב ההר, ויש את השכונות האלה בירושלים, והגרנים התורניים.
כיפה בקוטר של 5 סנטימטר.
אבל אני חושב שמשהו כמו לפחות 75%, זה החבר'ה של הבורגנות, של פשוט מבחינה מספרית. רעננה, מודיעין, בכל בניין בגבעת שמואל.
למי הם הצביעו? הם הצביעו לסמוטריץ'.
למה הם הצביעו לסמוטריץ'?
כי הייתה להם אופציה אחרת.
כי הם לא סלחו לבנט ושקט והכל.
בדיוק, בנט עשה בעצם, שוב, לא בכוונה ולא בשום דבר, אבל הוא בעצם הטיל פצצה שבעצם עינה לחלוטין את האפשרות הפוליטית של הציונות הדתית הבורגנית המתונה, הוא הפך אותה ללא אפשרות, כי הייתה את הילד שקד, אבל פשוט ראו שהיא לא עוברת את אחוז החסימה, אז לא הצביעו לה, והיא לא דתית לאומית.
כן, אבל היא עמדה בראש הבית היהודי, שזה המפדל.
כן, לארבעה חודשים.
לא בבחירות הספציפיות האלה.
נכון, אבל כולם ראו שהיא לא עוברת את אחוז החסימה, וזה לא היה באמת אופציה, ולכן חבר'ה נתנו צ'אנס, כאילו גם בשכונה שלנו, ובכולם נתנו צ'אנס לסמוטריץ', למרות שהם ידעו מה זה, אבל הם מאוד כועסים עליו. עכשיו הוא יודע את זה, הוא רואה את זה בסקרים.
יש לו איך להשתקם מזה?
אני, את כתבת פוליטית.
עם הדיבורים שלו עכשיו.
הוא השתקם באמצעות הורדת אחוז החסימה. Mark my word. הורדת אחוז החסימה זה משהו שיקרה. כן.
שוב, לצערי, אני לא חושב שזה יקרה, כי אם באמת יש פה ציפוף שורות מטורף של הגוש, כי כולם רוצים להישאר בתפקידים שלהם. הפער, הארביטראז' הזה, בין הצורך שלו לשמור על ה-64... על ה-64 לבין מה שקורה בתוך הבייס שלו, זה גורם לפער המאוד מאוד גדול.
ולכן זה בנק המנדטים המעניין ביותר של הבחירות הבאות, אגב. הציונות הדתית זה הבנק הכי מעניין.
נכון, ואז השאלה אם זה יישאר אצל גנץ, אם זה עכשיו בסקרים.
אני שומע בוחרים דתיים לאומיים, אוקיי, שבכמה היה לנו? 500 בחירות, נכון?
כן.
לא היו מעלים על דעתם לומר את המילים הבאות, אני אולי מצביע לגנץ. זה משהו שפשוט היה זיה מוחלטת, אף אחד לא היה אומר את זה. כי זה לא היה בסל, זה בכלל לא היה.
בגלל השותפים הפוטנציאליים שלו.
כן, שזה מדהים שגנץ, אתה יודע, בבחירות האחרונות. כן, אבל מי שהיה אצלו זה מתן כהנא וזה ולקין.
כן, האמת שיש לו היום מפלגה ממש יחסית דתית. חבר'ה,
אני מאוד מאוד מחבב את מתן כהנא, ועוד יותר אפילו מחבב את חילי טרופר, וכולי, אין להם משקל ציבורי, מה לעשות?
בציונות הדתית.
לא, אבל יש לי שאלה אליך.
אבל עכשיו יכול להיות שכן.
עם הזמן, יכול להיות שאנשים יחזרו מסמוטריץ', יכול להיות שהכי טרופרים של העולם, סוף סוף, יהיה להם משקל בציונות הדתית, מבחינה פוליטית, כי האלטרנטיבה היא סמוטריץ', וראינו מה זה עשה,
ואולי הדרך הזו.
אני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה.
רגע, אז עכשיו השאלה היא, אני מקווה גדעון סער, שנייה, רגע, השאלה.
מי שחכם יעשה אותה דתית.
לא, אני רוצה לתאר לשבח את אריה דרי, שבחוק הרבנים הזכרת לי, גילה מופת של מודעות ואירוניה, שהוא אמר לגנץ שזה לא בסדר, שהוא לא מכבד הסכם, ושהוא לא מכבד את השותפים הפוליטיים שלו.
אם בצל או בלי.
לא, הוא אמר לו, תקשיב, נתת ערבות. אם נתת ערבות, אתה צריך לעמוד בזה, כן?
כן, כן.
טוב, הבעיה לזה היה מצחיק, נו.
תגידי, טל, מילה על גדעון סער, השבוע הוא אמר, הוא כאילו העלה את גובה האימור. הוא אמר, שאני מקווה שלא יקרה מה שקורה לא מעט פעמים כאן, שהיום ב-8 בערב יהיה כאילו איזה בום.
הייתה איזה תכונה היום בכנסת, אגב, שמשהו קורה היום.
הוא אמר שאם אני לא הולך להיכנס לקבינט המלחמה, אני פורש מהממשלה.
אני הבנתי שזה לא קורה היום. הימים זה לא היום.
מה זה אומר פורש הממשלה?
פורש הממשלה עובר לאופוזיציה.
אבל הוא באופוזיציה.
לא, כרגע לא.
הוא מבחינת, הוא לא ב-64.
נכון.
אז הוא באופוזיציה, מה זה משנה? הרי גנץ ואיזנקוט הצטרפו כדי לתת קונטרה למלחמה. אף אחד לא חשב שהם חלק מממשלת אחדות עכשיו רחבה.
כן, אבל אחרי שגנץ...
אין לו איזה משמעות.
אחרי ששר עשה את המהלך של הפרידה מגנץ, אז אמרו עכשיו, תראו, 68. אפילו בסקרים, ראית פתאום בסקרים. גדעון סער הוא כבר לא בגוש האופוזיציוני.
נכון, אבל הוא עוד לא נכנס כדי לצאת.
אני חושבת שהמהלך של גדעון סער מעניין, קודם כל. הוא מעניין, כי הוא מטלטל והוא ככה מזיז את הספינה. לא יודעת בדיוק עוד לאן, אבל הוא מזיז. ב', כפי שאני מתרשמת עכשיו, לנתניהו יש באמת בעיה מאוד גדולה להכניס אותו לקבינט מלחמה כמו שהוא דורש.
בגלל בן גביר?
בגלל בן גביר, כן.
וסמוטריץ' שבוועידת מקור ראשון אמר שהוא גם דורש להיכנס.
תגידו, ומה יהיה עם החוק של הגיוס? זאת אומרת,
אז יש עוד זמן.
למה? מה? תזכירי לי את הלוחות זמנים.
זה כאילו היה אמור להיות סוף יוני.
יוני, מרץ.
אבל עכשיו זה סוף יוני, כי איכשהו הם הבינו
הסיפור של הפסקת הכספים לישיבות. כן. אם לא עובר חוק.
כן.
ומה, כאילו, את יודעת, תני לנו את התחושות מהשטח, מה אומרים?
וואי, תראה, התחושות מהשטח הם קודם כל שאין דרך לפתור את זה.
כי גלנט לא עושה סימנים של ירידה מהעץ.
לא, ממש לא, להפך. הוא כאילו נשאר על העץ, אבל צריך להגיד שגלנט בסוף, 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 זה בלתי אפשרי. אם נתניהו ירצה, הוא יכול להגיש חוק, ושגלנט...
אבל גלנט אמר שהוא לא יתמוך בו, וזה משמעותי עכשיו, את יודעת, אם זה כאילו...
או שלא יעשו כלום. יש לי הצעה. הם פשוט יתנו לדדליין לעבור.
אבל הכסף, הכסף זה העניין. אי אפשר, חרדים לא יישארו בממשלה אם לא מקבלים כסף למוסדות.
לא יודעת. שמישהו, כאילו, אני לא יודעת. אני לא יודעת, תלוי מה מחכה להם בחוץ, ותלוי כמה הם מחכים לבחירות. אני לא מתרשמת של ללכת לבחירות על נושא כזה, זה טוב לחרדים. זה מחזק את יאיר לפיד, זה מחזק את אביגדור ליברמן, זה לא טוב לחרדים.
בסוף, בסוף, לדעתי, אני לא פרשן פוליטי ולא זה, אבל פשוט ראינו, הדרך היחידה להזיז משהו ב, 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 בציבור החרדי, זה, אין שם אידיאולוגיה, זה רק אילוצים. חייבים, אם רוצים לעשות משהו, אני חושב שזה גם יהיה טוב לעם ישראל בלי קשר, אבל כשמדברים על, 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 על הגיוס, רק ממשלה רחבה של מרכז, ימין, מרכז וזה, שבה החרדים יכולים להיות, אבל לא לשון מוזניים, שבזה הם מומחים
להיות. אבל דווקא זאת הייתה יכולה להיות ממשלה אידיאלית כדי לפתור את הבעיה הזאת, צריך להגיד.
זאת הממשלה הזאת?
כן. אם בין, אם היינו...
איזה אינסנטיב יש
לך? תגידי, את מכירה?
איזה אינסנטיב
יש לך? לא, ביחד עם בני גנץ, כדי לסגור את הסיפור הזה.
את מכירה בלי החרדים כאילו?
לא, עם החרדים.
טל, את מכירה קבוצת אוכלוסייה.
גנץ והחרדים לא יכול... רגע, רגע, רגע. אם היינו עכשיו מכניסים באמת ושמים הכל בצד, את גנץ ודרי בחדר סגור, ואומרים להם...
דרי הוא לא האישו כאן, זה אדמו ביגור.
וולקנוף וגפני.
טל, את מכירה קבוצת אוכלוסייה משחר ההיסטוריה עד היום שוויתרה על פריבילגיה שלה, סתם ככה, כי היה לה כיף והיה לה נחמד, לא קורה בחיים.
יש
אחד כזה.
שהיה קונסול בניו יורק.
מי זה? מי זה? עשה נשמע לי כמו אלטרואיסט.
קבוצת אוכלוסייה. את
תפקיד חייו
עשית חפיפה למחליף שלך?
ונאלץ לוותר.
דיברתי, אוקיי.
עשית לו חפיפה.
ואני בגודל של קבוצה.
בדיוק, הוא מייחס את התכונות של קבוצה.
חשוב לי לעדכן, שאנחנו השבוע נציין שנה למאורה.
אנחנו נציין שנה.
אני אחל בהצלחה לקונסול.
וחשוב עכשיו, מאחורי הקלעים, שמי שהיה, באופן לא מפתיע, שותף לדילמות, ולהחלטות, ולדרך, ולהכל, הוא...
תחסוך, תחסוך את הזה, כי זה יהיה זה. אוקיי.
אני רק אחזור לדברים
הראשונים.
שאין
יו, ואין כאן אף אחד שיסמן.
שהיה שם איתי.
אוקיי, אז הם לא יבטאו.
אז, דרך אגב,
זה יקרה רק אם תהיה. כמו ב-2013, ממשלה שלא החזיקה הרבה זמן מעמד, ממשלה שבה החרדים... למה זה לא יקרה?
בגלל שכשהייתה ממשלה בלי החרדים, הם לא עשו כלום גם.
אז בואו נחזור שנייה לאולי סתם, כאילו, בסוף השאלה, מה כאילו... אז בחירות, מה... שוב, כי אני אומר, אני מסכים עם, עם הרציונל שאת אומרת, שלמה לחרדים לפרוש וכל, אבל אז אני עונה לעצמי, למה? כי בתוך הקואליציה הזאת, אם יש מגזר שהוא באמת חצי תאוותו בידו במקרה הטוב, זה המגזר, הם נכנסו של הגיוס, עכשיו הם יכולים לגמור גם בלי גיוס, זאת אומרת, בלי חוק שמסדיר את זה, וגם בלי כסף לישיבות. חוק השבוע, החוק שדרי רצה להעביר לא עבר, הוא בכלל יושב מחוץ לממשלה, כאילו, את יודעת,
אני לא רואה את העתיד, מאוד יכול להיות שהם יפרשו בגלל זה, אני לא מרגיש לי שזאת הדינמיקה פשוט.
אני חושב שהממשלה הזו, יש לה יותר סיבות להישאר יחד, מאשר סיבות להיפרד, והדבק הזה הוא חזק.
הם גם רואים את הסקרים,
בואו. הם רואים את הסקרים, אני לא זוכר מצב שהסקרים לא כך רעים. אממה, בסוף יהיו בחירות, ויהיו מחאות ענק, ויהיו המון דברים, רק באמת, בגלל שזו שנה
כזו מטורלת, אתה יודע, אבל שיהיו בחירות, אנשים שיגידו שהם נגד ביבי, אז יגידו להם, אתם אומרים שהם נגד ביבי, עכשיו דווקא נצביע לו. כן, אסור הרי להגיד את זה.
נראה, אני רק אומר, שאנחנו בשנה כוח מטורלת, שיקרו דברים לא קשורים למערכת הפוליטית, שהם אלו שיפרקו את הממשלה, בינלאומיים וצבאיים ולאומיים, ושם יהיה בחודשים הקרובים משהו, בשנה הקרובה, בקשר, שהוא יפיל.
בקשר לסיפור הזה שיהיו מחאות וכו', זה לגמרי נכון, ואז נדב אמר, ואז יגידו על ביבי וזה. אז אם השמאל החילוני, כן, אני אקרא לו בצורה קפלן וכו', כאילו, שזה כמובן לא כל השמאל החילוני וזה, אם הם רוצים שהדברים האלה יקרו, אז ציוצים כמו של שקמה ברסלר, שכתבה השבוע, אני לא יודע אם ראיתם, חבריי בציונות הדתית, מה אתם רוצים לעשות וכאלה? דונט, כמו שאמר מישהו.
לא, אני גם
מתחתן מזה. זה ישר, זה ישר מצופף את השורות, זה ישר גורם לארבעה אנשים דתיים לאומיים מתונים בתח תקווה, לעלות ברקל, להגיד אנחנו לא הולכים לשם.
או מסע מכאן לרדמן. אינך תורם,
אינך תורם, אינך תורם. אבל מה שכן, יש משהו שאני חושבת שהוא פקטור שאנחנו לא יודעים לנבא אותו בכלל, וזה הפקטור של הפער בין הזעם שיש במחאות ובציבור, לבין האדישות המוחלטת של הממשלה, והצורה שבה בכירי הממשלה מתנהלים, כאילו השבעה באוקטובר זו מכה קלה בכנף, בלי שום...
אחדים הם מבלים באתונה ברגעים אלה ממש.
מבלים באתונה, חוזרים לעסוק בלרדוף את
התקשורת. מישהו בדק שזה לא היה איפטר באתונה?
יכול להיות.
אבל הפער הזה בין האנרגיה של הזעם שלא יוצאת, לבין הניתוק, וזה ניתוק של הממשלה הזאת, מהתחושות של הציבור כלפיו, זה פער שאני לא יודעת לנבא איך הוא התפתח, הוא יכול להתפתח למקומות לא טובים גם, כי באמת המחאות גם יכולות לצאת משליטה, יש פה המון המון זעם, וזו ממשלה שבכלל לא קשובה לזעם הזה.
טוב.
עד כאן.
אז נדבר על פורים, ואני אפתח בוידוי.
אתה שונא את פורים.
א', לא זה הוידוי שהתכוונתי להגיד.
זה הוידוי שלי.
אבל אני כל כך שונא את פורים. כרמות באמת, זה כאילו... כאילו, בדיון איזה חג אני שונא, השאלה היא מה מקום שתיים.
ובכל זאת התחפשת היום.
אריאל שנבל מוזמן לאצן. סליחה, התחפשת לאצן.
הפרק יעלה מחר בשעה מאוחרת, כי כמות הביפים והעריכות צריך להיות כאן. שום דבר מזה.
מה? ביפ במילה הזאת, באמת, זה כינוי חיבה. תקשיב. אתה יודע שיהוד ברק היה קורא לנדב טלטלים?
כן, אבל... יש ציפור כזו.
אז זה כמו טלטלים.
אני רוצה...
אבל זה הזדמנות לספר לך סיפור ממש טוב. אתה יודע מדי איך אהוד ברק היה קורא לי?
לא.
ג'ניפר.
אניסטון כאילו?
נייס.
לדעתך היום זה עובר או לא עובר?
אני אימצתי את זה לכל החיים, לא אכפת לי.
אבל היום אם מישהו היה אומר, נגיד...
לא,
זה... מישהו היה אומר לך היום? מה, לא יודע.
טוב, אתם רוצים לשמוע מה הוידוי שלי?
לא, אני לא מפרגן, אני מפרגן לך כל הזמן.
הכי מפרגן, ג'ניפר, הכי מפרגן.
ג'ניפר, זהו.
טוב.
יפה שהוא מעודכן במשהו מהאיטיס.
הוידוי שלי, סליחה רגע על שינוי האווירה, הוא שאני מתכוון לנסות...
להתחפש.
לצום מחר. כי יש יוזמה של תענית אסתר, כי הזדהות עם החטופים. ובעצם...
ובחמש וחצי, שמע ישראל.
בבוקר או כאילו בערב? כן, נכון.
חמש וחצי בערב?
בכל העולם, נכון.
שזה שמון משהו, לא יודע, 11 בבוקר בניו יורק או משהו, וחמש וחצי שזה ממש לקראת סיום הצום.
אבל, אז א', אני חושב, כאילו, מאזינים ששומעים את זה בבוקר, אז אם הקפה בידיכם עדיין לא מאוחר, וקחו כמה שעות, ובאמת תנו את ההזדהות הזאת, אני חושב, למטרה.
תראה את הפרצוף של אסף כשאתה מדבר על צום.
לא, אסף כדי להזדהות, הוא יאכל את שוקולד הספורט. זה באמת, זה יגרום לו להזדהות.
מריר, מריר.
בדיוק. כן.
בקשר לפורים, אז באירוע תפילה הזה...
אבל הדיון הוא כאילו בסוף על חגיגות פורים.
לא, שנייה, רגע, זה קשור מאוד. הרב דמיר גרנות, הרב... תמיר גרנו שאם אני לא טועה, בנו נפל...
כבר הוא מוזכר פה פעם שנייה היום.
היום, כן.
שבנו נפל, נכון? הוא הציע הצעה, והוא ביקש לפרסם אותה, שבפורים הזה, שכל משפחה תיתן משלוח מנות אחד, למישהו שהוא לא מהמגזר שלה. זאת אומרת, לשכן חילוני, אם אתה דתי, למישהו, כאילו, לצורך העניין, אני חושב שזאת יוזמה, כאילו, זה נשמע פשוט, אבל זאת יוזמה מאוד מאוד נכונה, בדרך כלל אנחנו כזה, נותנים בשלוחי מנות כזה להורים וכאלה, כן? אני לא טועה. אוקיי, אז אם יש את הבמה המכובדת של הפודקאסט הזה, כדי לפרסם את היוזמה הזאת, אז לו יהי.
כן, אז קודם כל, הרב גרנות הוא אביו של עמיתי צבי גרנות.
כן, סליחה.
שנפל במלחמה.
אז הוא דיבר מאוד יפה, כן.
אני רוצה להגיד, בהמשך לשיחה שלנו קודם על יום כיפור, יותר יוזמות כאלה, פחות...
על פור,
לא, על מה זה היה?
כן, מה ש... כן.
יותר יוזמות כאלה של חיים משותפים, של אחדות, של סובלנות כלפי האחר, פחות מהדברים האחרים.
אוקיי, ולגבי חגיגות פורים, כי ראינו שירושלים נזכרה שנה לעשות את לוידה.
וואי, פלטה, השנה.
פורים, אנחנו החלטנו בתל אביב, לא יהיו חגיגות רשמיות, בתי הספר, המלצנו שלא יהיו פורימונים ופסטיבלים, אלא יותר...
אני חושב שזה שנוע. יותר רלוונטי לבית הספר על יסודים, ילדים, כיסודים
לא, בכל אופן. לא, ועל יסודים ברור שלא, אבל גם ביסודיים, טיפה פחות מסיבתי, רמקולים בחצרות
ודברים כאלו. רייפים וכאלה לא, של העירייה לא יהיה השנה. רחוב,
כלום, מה פתאום, שום דבר. אנחנו יכולים לדלג על פורים, זה בסדר לצאת מי שצריך להתרענן והפוגה ומסיבה סגורה, וזה, אין בעיה, אבל בחוצות קצת להפחית, וילדים קטנים שהם לא, אתה יודע, צריך בסוף יש גם חופש, והתחפשו.
ואנשים ברמה הפרטית, מה כאילו הם צריכים לנסות...
כל אחד שעשה משהו בא לנו ברמה הפרטית, לא.
זה סיטואציה מורכבת, קודם כל. לי מרגיש, אני א' סונת את פורים, אז אני ממש שמחה שאני יכולה לא לחתור את פורים, בלי הפומו. בלי פומו.
מספר 2 זה כמובן
לך בעומר. אני לא חושב שיש מבוגר.
מספר 2 זה כמובן לך בעומר.
אני חושב, יש את השיר הזה. חג פורים, חג פורים, חג גדול.
הכל טראומות ילדות, הייתה לך תחפושת לא מוצלחת, ולא אספת.
רק לטובת הדיון. מקום ראשון חד משמעית, אתם יכולים לדמיין עליי.
חנוכה?
מה פתאום, חנוכה
זה... חנוכה,
יום כיפור.
לא, חולה.
ממש, כן, נו.
ממש לא. מה? מה המקום הראשון?
נו.
המקום הראשון, בוודאי, הוא פסח.
חג שאין בו... וואו, אני מת על פסח.
חג שאין בו פחממו אליכם.
אני מת על פסח.
ויש סדר ארוך ומשעמם בתור ילד שמכריחים אותך לשבת, ובסוף אתה מוצא את האפיקומן, בשנה שאתה מוצא אותה, נותנים לכולם פרס, כדי שאנשים לא יהיו עצובים.
אני...
ומקום שני, שבועות, כי אימא שלי...
וואי, חג נהדר! וואי,
כמובן, זה חג אהובה להיות ראש השנה.
אימא שלי הייתה מכריחה את כולנו להתלבש הכל בלבן.
אתה יודע שזה...
וחג הפשטידות!
זה לא אימא...
זה הכל קו קולינרי.
א', אם יש חג שהוא חג הפחממות, זה שבועות.
חנוכה!
שבועות,
חנוכה זה לטקס,
פשטדות,
בסופגניות, שסופגניות אני יכול לחיות בלי, אבל לטקס.
רק ששבועות זה יום אחד, ופסח זה 7 ימים, ואם כבר אנחנו בוידועים של חגים, אז החג הסיונו עליי, לפני השביעי באוקטובר, היה שמחת תורה.
רק דתיים, רק דתיים יכול להיות.
כי זה בלגן,
ארוכה יותר מיום כיפור, אתה לא יודע איפה אתה, אתה התפללת כבר, עלית לתורה, הקטע, איפה אתה מלא אלכוהול ושטויות ובלגן, והילדים בטרפת של סוכר, אז זה, ואני לא חושב שיש מבוגר שאוהב את פורים.
אני רשתי
את
זה,
אילתי. פורים, חג פורים.
לא, לא, יש חג בתל אביב, יש מלא מבוגרים.
אשתי מבוגרת ואוהבת את פורים.
בדיוק, בתל אביב יש מלא מבוגרים.
היא לא מבוגרת, אבל היא לא צעירה. היא צעירה, היא לא, לא משנה, בכל מקרה.
לא, לא, בוא תפתח את זה.
יש קטע מונומנטלי של ג'ון סטוארט ב-Today Show. Today Show?
Tonight Show.
לא, Tonight Show.
לא, Tonight Show זה ג'יי לנו.
The Daily Show, כן. שנקרא Easter versus Passover. שאני ממליץ לכולם ללכת ולחפש אותו, שהוא מסביר למה החגים של יהודים...
זה כמו חנוכה וקריסמס.
והחגים של הזה זה מדהים.
כי הוא מתייבן, מה אתה רוצה?
אבל זה כמו חנוכה וקריסמס.
לא, הוא נותן שם דוגמה, והוא מראה צלחת פסח, והוא מדבר על איסטר שמחביאים ביצי שוקולד, והוא אומר, kids, what do you prefer? A chocolate egg? or a real egg
יש מערכון אדיר של קומיקאי יהודי שאני לא זוכר את השם שלו שאומר איזה מזל של היהודים אין עץ השוח כי אם היה עץ השוח הייתה מסכת השוח ומאיזה עץ מותר ומה קורה מה קורה אם זה קצוץ או לא קצוץ ואם מצאת לא מצאת צריך להחזיר משהו
אני שוב רק כדי לסכם
כדי לחזור לנקודה
על פורים
אני חושבת שטוב יעשו אנשים אם הם לא יחגגו את פורים, אבל זו כמובן, היא גם מבינה אנשים...
מומלץ גם לא להתחפש, אם אפשר, ואם אפשר באופן כללי להפסיק את המנהג הזה.
בייחוד
אם אתה בן אדם מבוגר.
יש עצה מאוד
של רגע. אבל איך אתה עם רק לעשות תחפושת ולעלות על האינסטגרם של אשתך, זה בסדר?
כן.
אוקיי.
רק אם לאישה יש 50 מיליון עוקבים ומעלה.
יש לי סוד של דתיים, בסדר? אם אפשר לקחת את החבר'ה מצפון הרצועה ולהעביר אותם למרכז וחזרה ונוסרת וכאלה, אז פשוט בפורים תיסו לירושלים, ויום אחר כך תיסו מירושלים לתל אביב, ולא חגגתם פורים, נגמר הסיפור. הרי זה נכון?
לא הבנתי את זה אף פעם.
טוב.
כי הערים המוקפות חומה, הערים המוקפות חומה חוגגים בשושן, חוגגות בשושן פורים, והערים שלא מוקפות חומה חוגגות בפורים עצמו. אז ביום ראשון בירושלים אין כלום.
טוב, פנה אליי... ביום
שני בתל אביב אין כלום.
תגיד, מה, אתה רציני? כן, חד משמעית. בוא אני אגיד לך, אז אתה לא יודע. בפורים בתל אביב זה בין 8 ל-10 ימים.
בסדר.
על מה אתה מדבר?
אבל אני מדבר על החג הזה.
שלא יודעים מתי זה לילה, ומתי זה יום, ומתי זה אור.
אני אומר לך, אני...
אם רעבים או לא רעבים.
אני מדבר על החגים
או עצובים. כשאני רואה 3 ימים אחרי החג, בחורים צעירים מחופשים מסתובבים ברחובות, זה באמת מעלה בי תועפות של זעם.
יש את כל האירועים של ההייטק.
די כבר, די, נגמר.
נדב אני ארגן.
כן.
יש את כל האירועים של ההייטק, אתה רואה איזה מישהו כזה סחי עם אפל וחד
יום. אתה יודע שהגרתי בניו יורק.
3 שבועות לפני פורים.
אתה יודע שבניו יורק זה מאוד בולט, כי בהלווין כולם בטירוף, ואז בפורים, רק אתה ברחוב כאילו לבוש כמו.
אבל אתה קונה בזולת את
הקבוצה.
סליחה, no. אני לא אראה את זה, כי אני מפחד ממנו, אבל אני רק אציין את זה פעם ראשונה לייב, שהקטע הכי טוב שיש לי ever באינסטגרם, להגיד את זה או לא?
אני לא יודע מה אתה מדבר.
זה שאני הלכתי בפורים לחפש תחפושת בניו יורק, בשביל מסיבת פורים של הקונסוליה, וירדתי, אני נמצא...
טוב.
זה משהו שקשור...
לא, הוא יערוג אותך, הוא יערוג אותך.
ראיתי מישהו מתחפש...
מחופש.
מחופש.
מוכר.
בחליפה של סופרמן... בדיוק זה מצילמתי את זה,
סטופ היר. מה שכן, כמובן שמיות בסוף ההקלטה, אנחנו נחלוק את זה כאן בין החברים. טוב, שאלה לממלא מקום ראש העיר, של מאזין שמתקרא איט, או איטי, פון רום. איטי פון רום, כן, אוקיי. ששאלתי אותו מה שמך, והוא לא ענה לי.
ברור.
אוקיי, אז השאלה היא...
למה אתה לא מתאבט?
רציתי להעלות שאלה לממלא מקום ראש העיר תל אביב הבא, אסף זמיר, דרך אמור לזה, אוקיי. האם לעירייה יש יכולת לזרז את עבודות השיפוץ במחלף השלום? האם זה באחריותה?
וואי, בתור תושבת גבעתיים אני מצטרפת.
אנחנו נעשה סקציו...
אבל אתה חייב לענות ברצינות, אל תתחיל לזה, כן.
ככה. עכשיו, בלי צחוק שנייה.
כן.
כי לא הייתי 5 שנים בעירייה. כשיש נושאים שיש לי תשובה, שאני יודע אותה, ואני עונה אותה, ואני מאמין בה, אני אענה מיד.
אוקיי.
כשעולים פה נושאים שאני לא יודע, אני רק הייתי אגיד דבר כזה. קודם כל, יש לעירייה יכולת גדולה לזרז ולעכב עבודות, על פי המדיניות העירונית שלה, בכל תחומי החיים, ויש ויכוחים על זה. כמו לדוגמה, האם אתה, שם זה יותר קל, כן? האם אתה עובד בלילה, כדי לא לחסום כבישים ביום, אבל במחיר של לעשות רעש לשכנים, או שאתה נותן איכות חיים לשכנים בלילה, אבל חוסם כבישים ביום וכולם רוצים. יש לנו מקרים כאלו. אם אתה נותן לעבוד כל הזמן, זה יעבוד יותר מהר. אם אתה מזרז תהליכים בוועדה המקומית, בצורה כמובן שמותרת, זה יעבוד יותר מהר. נתיבי הילון שהיא המבצעת בדרך כלל של העבודות על המקטעים של דרך הילון, היא חברה, היא הייתה בבעלות עירונית לדעתי.
שעכשיו משרד התחבורה, חברת טבעה אלה.
בקיצור, אתה מנפנף אותנו למירי רגב.
לא,
אבל זה... מנפנף, אני אבדוק את הסטטוס של הפרויקט הזה, ואני אענס.
אוקיי, בקיצור, קיוויתי... איטי פון רום, איטי פון רום, אתה תקבל את התשובה בשבוע הבא.
אני קיוויתי שיש שאלה יותר...
אני אוהבת שכשאתה כאילו נשאל שאלות על תפקידך כסגן ראש עיר, פתאום אתה עונה
בצינות. טוב.
אני פגשתי, אני ראיתי השבוע, חבר שמשתתף פה, מישהו שמשתתף פה מוסף פה מדי פעם, ונסעתי באוטו וראיתי אותו רוכב על קורקינט, על המדרכה.
זה לא אני, שביל, זה לא אני.
ובלי קסדה. ואני שלחתי לו הודעה. אני...
אוי, בונה, רציתי להקריא לך ציוץ, תקשיב. אז אני רציתי להקריא לך ציוץ בהקשר לזה, של דני בולר הנהדר מהטוויטר שעושה גם הסברה, והוא המורה, אז תקשיב, וזה תקשיב טוב. רגע של מרמור, אני גר בתל אביב ועובד בתל אביב, ועדיין לקח לי היום שעה לכל כיוון, וזה לא היה בשעות השיא שלא היו פקקים, זה נטו בגלל זמינות נמוכה מאוד של אוטובוסים. אז מרגיש שבמקום לתמרץ שימוש בתחבורה ציבורית, מודדים אותי להתנייד רק ברכב הפרטי. זאת הבעיה.
אני חייב להגיד משהו.
כן.
אחד, אני הגעתי הנה באוטובוס, במקרה. שתיים, אני נסעתי היום עם אסיה מהגן.
קיצר באוטובוס. דני, אין בעיה.
לא. לא, לא אין בעיה, יש בעיות, אבל א', צריך להגיד ברצינות רגע, מערך אוטובוסים בתל אביב הוא טוב. הוא טוב, והוא בדרך, הרבה פעמים הפתרון הכי טוב, ולתת עוד נטצים ולאכוף אותם, זה סופר חשוב, וזה במדיניות העירונית,
ונמשיך אותו בחמש שנים הקרובות, ונרחיב אותו. בסדר? אוקיי.
יש לך חמש שנים.
אני לא, אבל רגע, אבל אני חייב להגיד לך שתלוי באיזה קו נדוע, יש קו, אני יודע, אני חי על הקווים, סתם דוגמה 25 או 125, הם קווים שעוברים בזמינות גבוהה.
בתחילת המלחמה דיברו על זה שיש אחוז גבוה מקרב נהגי האוטובוסים שהם ערבים ישראלים, שפחדו להגיע לעבודה, זה קיים עדיין?
לא שידוע לי.
טוב, אנחנו חותמים בשלב הזה את פרק 178, לא רגע אחד מוקדם מדי, אסף, שנאבל, טל, חן חן, תודה רבה לכם שבאתם. אנחנו נהיה איתכם בפרק נוסף ביום ראשון שבוע הבא. ביי ביי, להתראות.